אז הכותרת של השיעור היום היא פעולות המזרזות את תהליך הבישול. באופן כללי, כל עוד שלא ברור שכל הפריטים שנמצאים בסיר או במה שאנחנו רוצים להביא אותו במגע עם חום יתבשל כבר לגמרי, אסור לעשות שום פעולה שעשויה לו מהר את הבישול. למרות שגם אם אני לא אעשה את הפעולה הזאת, סוף סוף זה היה מתבשל, נמצא על האש, תן לה זמן לעשות את שלו, הדברים הללו יתבשלו כל צורכם. אבל אני עושה פעולה שמזרזת את זה, זה יקרה רגע קודם, שנייה קודם. אז צריך לדעת שזה אסור, כל עוד לא ברור שכל מה שבסיר יתבשל לגמרי, אסור לעשות פעולות שעשויות למהר את הבישול, למרות שגם ללא זה, סוף סוף זה המתבשל. מה נקרא שהדבר כבר התבשל לגמרי? אז הנה דבר בתפשין, אז תפשו אותה. בישול גמור, הדבר התבשל ומבושל, הוא ראוי לאכילה כבר עד הסוף, לא נשאר שום משהו בתוכו שלא מבושל. במשקים, בעיקרון, משהגיעו לכדי הצולדת בו, המשקה נחשב למבושל, תודה. ומכיוון שכך, אז אם יש לנו שום משקה שעדיין לא הגיע לכדי הצולדת בו, אם נעשה פעולה כלשהי, כפי שהתבר להלן, שתגרום לכך שהמשקה הזה יתבשל מהר יותר, דוגמה פשוטה, שמנו משהו, איזשהו משקה, איזשהו מלחם, שמנו אותו מקור חום קרוב לכניסת השבת, ככה שלכניסת השבת הוא עדיין לא הגיע לכדי הצולדת בו. אם אנחנו ניקח כוס ונוריד קצת, נפתח ונוציא ממנו קצת מים, מה עשינו? כמות המים שבמלחם התמעטה, כמות גדולה מתבשלת, לוקח לו עוד איזה כמה שניות או כמה דקות להתבשל, ככל שהכמות קטנה יותר זה מתבשל מהר יותר. כלומר, בפעולה הפשוטה הזאת שאנחנו לא רואים שם שום ניצוץ שכאילו עשינו משהו, לא בישלנו, לא עשינו שום דבר רע, כן? בזה שהוצאת מים מתוך המחם שמה שנמצא בתוכו עדיין לא מבושל כל צורכו, בזה גרמת שהכמות שנשארה במחם היא התמעטה, וכמות מעטה יותר מתבשלת מהר יותר מכמות קטנה יותר וגדולה, מהרת בזה את תהליך הבישול. עכשיו, כפי שאמרנו, בעיקרון המשקה שהגיע לדרגת חום שהיה צולדת בו נחשבת כבר כמבושלת. זה נראה קצת משונה, אנחנו רגילים מה זה נקרא מים מבושלים, מים רותחים, צריך לרתוח, לא? כי הצולדת בו, כפי שהפוסקים מגדירים את זה, בסביבות ה-40 מעלות צלזיוס. נו, 40 מעלות צלזיוס, 40 מעלות צלזיוס, אנחנו עדיין לא שותים את המשקה ככה, אנחנו רוצים ש... אבל כתוב ככה בהלכה, כתוב שמה נחשב למשקה, במה מוגדר כבישול במשקה, כתוב שזה היה צולדת בו. אז עכשיו, אם המשקה כבר נמצא בדרגת היה צולדת בו ואני עושה פעולה שתגרום, ונדבר עוד מעט, אתה תתן רק דוגמה אחת, עוד דוגמאות שאנחנו גורמים שמה שנמצא בתוך המחם או בתוך הסיר יתבשל מהר יותר. בתוך מחם יש משקה שכבר הגיע לצולדת בו, אני עכשיו עושה פעולה שזה יגרום שמה שנשאר יתבשל מהר יותר. כלומר, זה כבר הגיע לדרגת כושי הצולדת בו, אני מחמם את זה עכשיו עוד יותר. אז יש רבים מהפוסקים שהם סבורים שזה באמת מותר. איגרוס מוישה ועוד טוענים שכך משהו מדברי אדמו"ר הזקן, וכך כתוב כבר לשבוס, יש אפר שביס, אבל שבוס זה קדמון, עוד היה לפני המוגן אברום, שביס עשר שבוס בפתיחה לדיני בישול כותב ככה, וכך מוכח בעוד מקומות, במגודים, בפקיבייגה וכו'. ומצאתי בחיפושים שעסקתי בחיבור הספר, שהמאירי גם כן כותב ככה. כן? אבל מצד שני, יש פוסקים שמסתפקים בכך. נאמר, תילו לדובי, המינחס כהן, שהמקדמוני הפוסקים הספרדים, וגם הרועים שלום זמן אוהב, ועוד פוסקים שהם לא ברורים, ולא ברור להם שזה כך, ולכן כתחילה כמובן, יש פוסקים שממש אוסרים את זה, ואז לכתחילה בטח שאנחנו נשתדל לא לקפוץ לתוך מצבים כאלו, שכפי שאנחנו יש גדולי פוסקים שמחמירים. מה?
האיסור הוא ממש בישול או שלא?
האיסור הוא להביא משקה לכדי הצולדת בו. משקה שהוא כבר בדרגת חומי הצולדת בו, ואני עושה פעולה שגורמת לו למהר את בישולו מהצולדת בו, ועד שהוא רותח כל התהליך הזה, לדעת חלק גדול והמכריע של הפוסקים הם בכך איסור. כלומר, אם המים שבמכן, נתנו את הדוגמה מקודם, כן? יש לנו מים במכן, לפני כניסת השבת, כבר המים הגיעו לדרגת חום שהצולדת בו. אי אפשר להכניס אצבע לתוכו. אבל עדיין לא רותחים, זאת אומרת, ניקח את זה חצי שעה עד שזה ירתח. עכשיו הגיעה השבת, זה עדיין לא רותח, אבל זה כבר חיים מהצולדת בו, ואני אוריד כוס מים מהמכן הזה. זה יגרום לכך שמה שנשאר יגיע לרתיחה 3-4-5 דקות מוקדם יותר. כי קדמתי את תהליך הרתיחה ולא הקדמתי את תהליך הבישול לדעת רוב הפוסקים. בישול זה היה צולדת בו. כן? זה כמו שתגיד שיש לי צ'ונט שהוא כבר ראוי לאכילה ב-100%, אבל הוא לא צ'ונט. הוא מרק בשר ובבלח וירקות. כאשר אני בשל עוד יותר הוא יפוך לצ'ונט, אבל זה לא מלאכת הבישול בשבת.
לפני היה צולדת הבישולים.
לפני הצולדת
הבישולים. שפך מים הזה בישול ממש?
כן, זה בישול. להפוך מים שמדיין לא היה צולדת בו, לגרום להם להגיע ליה צולדת בו, זה מהר יותר, זה נקרא לנו מהר תהליך הבישול. אז זה לדבר בשיעור. אז שוב, אנחנו אומרים שכל פעולה שמזרזת את תהליך הבישול, כפי שבמהלך השיעור היום, שזאת הכותרת שלו, דברים שמזרזים את תהליך הבישול, כל פעולה שכזו אסור לעשות בשבת. אז מה נקרא דבר שהוא עדיין לא מבושל, שאסור לי לעשות פעולות שהתבררו להלן שמזרזות את הבישול? כאשר מדובר בתבשילים, אז כפשוטוי, כאילו זה מבושל כבר כמעט לגמרי, חסר לו רק איזשהו אחוז אחד שלא מבושל, אם אני את האחוז הזה יגרום שהוא יתבשל, אני עושה חילול שבת. במשקים, הצולדת בו בעיקרון, ושאלת השאלה מה בנוגע לעצמות שנוהגים לאכול אותם כשהן מתרקחות. יש מין מאכל תאווה כזה, שידוע רק למומחים באכילת שונט, כן? העצמות שכבר התבשלו היטב, התרקחו, ללוס את הקצוות, אולי גם ללוס את העצם עצמה ולאכול אותה, כפי שנוהגים רבים וטובים, מכירים תופעה מוכרת, והם אומר השם, מי ירושלמי שלא מכיר את העניין הזה? כן. אז כפי שסיפרתי לכם פעם, אז יש בזה דעות בפוסקים, אז כשסיפרתי כבר פעם שבנושא הזה, התנהל במשך תקופה בין הרגאון ומוישה פיינשטיין ומשלום זלמן אוירבוך מין חליפת מכתבים שלא חס וחלילה אני לא למעט את הדמות, רק שנקרא בשפה מדובר שיח של חרשים שאחד לא שומע, לא מבין את השני. ומוישה פיינשטיין חי באמריקה ומשלום זלמן אוירבוך חי בירושלים, ואפשר לזייבך מדבר על העניין הזה, ואומר שלכאורה יש פה בעיה, שאנחנו ממהרים, גם אם התבשיל כבר מבושל, אבל העצמות הללו, כדי שיתרקחו, צריכות עוד להמשיך ולהתבשל, אז אם אני עושה פעולה שממהר את התהליך הבישול של העצמות האלה, גם יש בעיה. ומוישה כותב שהוא לא מבין מה פתאום מהקשר לעצמות, וככה זה הולך הלוך וחזור עד שפתאום נופל האסימון למוישה, שבחשב המצב של השירות במרכאות פה בירושלים זה המצב, גם לא עושים את העצמות. כשיש את השפע של הבשר כמו בארצות הברית, אז מי הולך לשים לב לעצמות? מהבשר גם כמשאירים, אבל כאשר השירות היא לא כל כך גדולה כמו בירושלים, אז גם עצמות רכות גם כן מאכל. אז זה מה שקרה בסוף, שהוא אומר, שעכשיו הוא מבין שמדובר שאוכלים את זה, לא עלה בדעת הדבר כזה. אגב, יש ספר שפתי כהן, שזה על התורה, שהרב מביא אותה הרבה בשיחות, זה אחד מתלמידי האריזה. יש את השפתי כהן על השולחנו, חשך, אבל זה לא, זה לא, זה לא אותו אחד בכלל. שפתי כהן זה אחד מתלמידי האריזה, הקבלה. אז הידוע הרי מה שנקרא כללות, כאילו שבמשנה תורה זה תמום בזה ברכות, כן? רק זה נאמר בצורה כזאת. אז יש גם בארטרה בבליקות אתרה ואופרה סדר שלך איתן הריחות ועוד כמה דברים בזוהר הקדוש שכתוב. אז הוא כותב על הפסוק הזה, ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם, אומר שיש בשר בצמצום, כן, אז לא משאירים כלום, כל מי שמקבל חתיכת בשר אוכל אותה עד הסוף, אבל כשיש שבע של בשר הילדים משאירים חצי מהעופות, מי אוכל אותם? ההורים. אז שכזה שפע של פרנסה שתאכלו את הבשר שבניכם בנותיכם משאירים מרוב שיש שפע. אכלתם בשר בניכם בנותיכם. נעזר לענייננו, כל פנים בנוגע לעצמות שנגעות לאוכלם שמתרקרות, אז זה תלוי ככה, להלכה למעשה. אם רבים מבני העיר שנוהגים לי לא עושה אותם, גם אם האדם המסוים הזה שהוא מתעסק בזה, הוא לא אוכל את זה ככה, בטלה דעתו בפני מרבית בני העיר, ודינו גם כן כאילו הוא עצמו היה. או שדרכו של האדם עצמו שהוא נוהג ללוס את העצמות לאכול אותם, למרות שאנשי העיר דווקא לא נוהגים, אז הדין הוא שנחשב גם כן כדבר שדורש בישול, וגם עם כל התארים שבסיר כמבושלים 100%, אבל אותם עצמות שאתה רוצה לאכול אותם שיתרקחו, עדיין לא הגיעו להתרקחות הזאת, זה קורה רק לקראת שבת בבוקר, שבת בצהריים. אז אם אתה תעשה פעולה מהפעולות שהתבררו לעולם שמטבען שמזרזות את תהליך הבישול, אתה חילל את השבת, אסור. עכשיו אנחנו נדבר על הדבר הכי 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 מפורסם והכי שמוקדש לו כמה סעיפים וכמה אפשרויות, מה שנקרא מגיס. מגיס פירושו המערבב, לערבב. יש לך דבר שהוא מבושל או שלא מבושל, לא משנה, כשאתה מערבב משהו אתה יוצר מצב של אתה ממהר את הבישול. מה קורה? בפשטות הפירוש הוא שכשאתה מערבב אז הגיעים למטה ותחתנו למעלה, כן? יש את החלקים של התבשיל שקרובים לאש, יש חלקים שרחוקים יותר. כשאתה מתחיל לערבב, אז זה שלמעלה יורד למטה. כלומר, הפרבוב יוצר תהליכים של מיהור תהליך בישול בקטעים חלקים מסוימים, שאתה לא יודע איפה זה קורה ומתי זה קורה. זה ההסבר הפשוט, אבל אחרי הכל כותבים מגדולי הפוסקים הקדמונים שלא ירדו עדיין לסוף דעת חכמים מה בדיוק הבעיה במגיס, כמעט שיש מצבים מסוימים שלכאורה ההסבר הזה שמעתי כרגע לא כל כך מסתדר איתו. אבל איך שלא יהיה, אז אסור לערבב את התבשיל, כי זה יוצר את העניין של מיעוט תהליכה בשוק. צריך אבל לזכור, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, שגם באופנים שאומר שמותר, צריך לשים לב שהקף או המצקת שאנחנו תוכבים בסיר יבשה, נכון? כי אם זה רטוב, שטפנו אותה, אז הטיפות המים שעליו, כשאני דוחף אותם בתוך הסיר שהוא כלי ראשון, זה בישול. כן, אז צריך מאוד לשים לב, ראשית כל זה. אבל בוא נדבר עכשיו על המגיס. כל אופני היתר במגיס זה דווקא אחרי שהגדרה כולו נמצאת על האש. כן? אבל אם הגדרה נמצאת על האש, אז זה אין שום היתרים, כפי שהתבאר להלן. אבל כפי שהתבאר, מה פירוש הגדרה כבר לא נמצאת על האש, או כן נמצאת, אם נמצאת, אפילו היא על הפלטה עדיין, אבל היא כבר רחוקה כל כך, שהיא נמצאת במקום ששם, משם זה לא יכול להגיע לכדי הצולבת בו התפשיל, אז זה כאילו הורדתי אותה כבר. והנה עוד נראה למה זה נוגע. אז ראשית כל כך, כל סיר שיש בו דברים שעדיין לא נתבשלו כל צורכם, כפי שהקדמנו את ההקדמה בתחילת השיעור, נתבשל כל צורכו בתפשיל, זה מבושל כל צורכו, במשקה יד סולדת בו, עצמות וכו', כפי שהסברנו. אז אם יש בסיר דברים שעדיין נתבשלו כל צורכם, מכיוון שכאמור אסור לעשות פעולות שמבארות את תהליך והבישול, אסור להגיס, אסור לערבב בסיר הזה. ומהטעם הזה הוסיפו ואסרו שלא רק לערבב אסור כזה דבר, אלא גם להוציא בכף מהתפשיל כזה, כל עוד זה לא יתבשל כל צורכו זה אסור, שגם בפעולה הזאת יוצא המצב של מגיס, כן? ברגע שאתה מכניס את הכף ומוציא משהו, אז תוצרת איזשהו מפולת בפנים, כן? דברים שהיו פה למשל היו עד לפה, הוצאת משהו פה מהאמצע, דברים נופלים פנימה. כל הוצאה מהסיר יוצרת בדרך אגב גם כאילו פעולה של מגיס. ולכן שוב שימו לב, כדירה שיש בה משהו שלא יתבשל כל צורכו, וכיוון שאסור לעשות פעולות שמקרבות לבישול, אסור לא רק להרבב ממש, גם אסור להוציא בקו מתפשיל כזה שלא יתבשל כל צורכו, כי גם בפעולה הזאת מה שנקרא פסקים נמצא מגיס, אתה לא מגיס אבל זה מה שקורה. ולכן גם אם כבר הורדת את הסיר מהאש, כל עוד שעדיין היה צולדת במה שיש בסיר, אסור לך להוציא ממנו כלום. זה כבר לא על האש, אבל זה כלי ראשון, נכון? כלי ראשון מבשל. עכשיו, כל עוד התוכן של הסיר הזה הוא חם שהיה צולדת בו, למרות שרדת אותו, אם יש בתוך הדברים שעדיין לא התבשלו כל צורכם, ברגע שאתה מוציא משהו מהסיר, אתה בעצם יוצר פעולה של מגיס, ולכן זה אסור. אבל אם כל מה שבהגדרה כבר התבשל כל צורכו, אז גם פה החמירו חכמים. כל עוד היא על האש, צריך לנהוג אותה את אותו דבר כמו שאמרנו. לא להגיס ולא להוציא מתוכה כלום. כנראה שחכמים גסו וחששו שמה אתה לא שמת לב שם משהו שנמצא בעומק הסיר שעדיין צריך. אבל כך נפסק בשולחן ערוך, זה מה שנוגע לנו הלכה למעשה, שכל עוד הסיר נמצא על מקור החום, על האש ועל הפלטה, כן? אז גם אם כבר נשבשל כל צורכו, צריך לנהוג איתה כמו שאמרנו מקודם, לא להגיס ולא להוציא. אבל כשהוריד אותם יש, כלומר יש לנו עוד שתי הסיבות ליתר, כל מה שיש בסיר עד כמה שאנחנו מבינים מבושל כל צורכו, והסיר כבר לא נמצא על האש והורדנו אותו, אז פה להגיס ממש גם כן אסור, אבל להוציא בכף אין להחמיר. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו אחרי כל הדיבורים מה מותר בלי חוכמות, בלי בעיות, אם כל מה שמושל בסיר נראה לך שמושל כל צורכו, כל עוד הוא על הפלטה אתה גם להוציא ממנו, לא תוציא, אתה צריך להוריד אותו, ואז שתוריד אותו גם אז לערבב לא תערבב, אבל להוציא מתוכו מותר. עכשיו לפעמים קורה שאנחנו רדנו משהו, רדנו סיר מהאש, ופתאום מתברר שיש בתוכו דברים שעדיין לא התבשלו כל צורכם. אז כפי מה שאמרנו, בנוסף לזה שאסור להחזיר אותו, כן, כי אם יש משהו שלא התבשל כל צורכו, אז אסור להחסיר, נכון? חזורה, כשאתה מוריד משהו מהאש, אתה הלך להחזיר, תנאי מספר אחד, שכל מה שיש בסיר הזה מאושר כל צורכו, כי אם לא, ברגע שניתקת אותו ממקור החום, הוא לא ימשיך להתבשל. אתה מחזיר אותו, אתה יוצא בשבת, מצב שבשביל זה חילול שבת דאורייתא. אז אם אתה הורד אותך מהאש, והתברר שיש בזה שלא התבשלו, לא רק שאסור להחזיר אותו, אלא גם להוציא ממנו בכף ובמצקת, כל עוד שהתבשיל הוא חי מהצלב, זה בלי אפשר. אז מה אני עושה? הלך הצ'ונט, זהו, הפסדנו אותו, השם ישמור.
חכו שזה יד לא
פעם. זה יושב הציור עולם. לחכות עד שהתקרר, נו, באמת צ'ונט קר. זאת יותר גרוע מלא לאכול צ'ונט לגמרי. העצה היא להעביר אותו לכלי שני, משם אפשר להוציא כל מה שדרוש, כפי שעוד נרחיב קצת יותר. כלומר, אתה הורדת את הדבר שיש, פתאום אתה שם לב שבעצם לא הכל כבר הגיע לאן שצריך להגיע, זה יכול להיות בצ'ון, זה יכול להיות במרק בליל שבת, זה יכול להיות בכל דבר אחר. ואתה תקוע, אסור לך אפילו להוציא מתוכו, נו, אבל אני רוצה לאכול את המרק, כן, מה אני עושה? קח את כל המרק, כל הירקות וכל מה שיש בתוכו, תביא אותו לכלי אחר, משם יהיה מותר לך להוציא. כי בכלי שני, מותר להוציא מכלי שני, גם כשתוכנו לא יתבשל כל צורכו. ואני יודעתי נראה, כפי שאני בספר מוכיח את זה, שגם להגיס ממש מותר בכלי שני. לשים לב אבל דבר חשוב שיכול בהחלט לקרות בדורנו, אנחנו כבר יש קיבוץ גליות בגלל האכילה. פעם יש מאכל חריף, אוכלים התימנים, מאכל מתוק, אוכלים הפולנים וזה וכזה. היום יש קיבוץ גליות, כל אחד מאמצים את כל מיני סוגי, זה סלט יוונית, זה סלט טורקי, זה דגים בנוסח מרוקאי, מה אתה יודע, מה זה? מה פתאום הדגים חריפים היום? מה זה? זה דגים בנוסח מרוקאי, מה אתה יודע? אתה אמר לך אשכנתוסי? אז כך, איך לשים לב? וזה יכול באמת להיות מאוד נוגע, שאם המאכל הוא חריף, בהתפשר עם פלפלים חריפים, או עם חומץ ולימון חריף וכיוצא בזה, דעת הפלמגונים מאוד פוסקים שגם כשהוא נמצא בכלי שני עדיין יש עליו מגבלות, ולכן זה מה שאמרנו שהעצה יעוצה שאם הורדנו מהאש איזשהו תבשיל ועדיין אנחנו חושבים שיש בו דברים שלא מושלים כל צורכם, ואם זה נכון אז אסור אפילו להוציא מתוכו כלום, אז מה לעשות, להעביר אותו לכלי שני, זאת יכולה להיות עצה טובה בתנאי שמדובר בדבר תבשיל שלא חריף. תבשיל חריף לדעת הפוליבודים גם בכלי שני עדיין החריפות מסייעת לו להפוך אותו לבעייתי, אבל כלי שלישי לא רק שלא מפורש, אבל בפשטות בכלי שלישי כאב שיהיה להתיר. עכשיו, אז מה יש לנו בסיכום? אם הורדנו סיר מעל האש וכל מה שאימא שנמצא בתוכו עדיין לא מבושל כל צורכו, אסור להוציא ממנו אפילו. אם מבושל כל צורכו, מותר להוציא, אבל לא לערבב כל עוד הוא בכלי ראשון. עכשיו, כן, בכלי שני אמרנו שמותר, מעבירים לכלי שני שאז מותר. עכשיו אמרנו שמה ההגדרה, מה?
למרות שזה לא הונח על השייט,
זה
עדיין נמצא באוויר,
זה דיני חזורה. להחזיר או לא להחזיר זה דיני חזורה. חזורה, יש את התנאים של חזורה, זה שיהיה עודנו בידו, דעתו להחזיר, שנמצא בכלי שהורדנו אותו, שהמקור החום הוא גרוף או כתומו, אם זה פלטה של שבת או מכוסה בבלך, וכמובן שמבושל כל צורכו. זה בדיני חזור. עכשיו יש דין נוסף, כשאתה רוצה להוציא מתוך הסיר דברים, אתה מחזיק אותה ביד, זה טוב בשביל חזור, אבל זה לא טוב בשביל בישל. דיני בישל זה דיני בישל, אם יש בתוכו, אסור לגרום, אם יש בתוכו איזשהו פריט כלשהו, איזשהו שאויות עקשניות שנשארות עדיין קשות כאבן הרבה שעות אחרי שכל שאר הפריטים נראה לי מבושלים, אבל השורית עדיין לא הגיעה לבישול, לא קיוצא, וזה דברים שישמע אולי שהם כעקשניים ולא מתבשלים כל כך, אז אסור לי שום דבר לא להוציא ולא להגיס שום דבר, אסור לעשות איתו כלום, ואלא אם כן אני אביא אותו לכפי שאני, אבל אז כאן אני לא יכול להחזיר אותו, זה כמובן, כי יש לנו אמר מסבד אותו כפי שזה היה בתוכו. עכשיו אנחנו עוד לפני שאנחנו בואו נלך לפי סדר, להוציא במזלג, אני לא מכניס קף בתוכו, אני תוקע מזלג ומוציא משהו מתוך הספייה. אז אם החתיכה נמצאת בתוך התפשיל, אז כמו שמויש אומר, ברגע שאתה מוציא אותו, אז מה שקורה שוב שמתערבלים דברים נופלים פנימה ויוצא מצב של זה, זה בטח שעשו. אבל אם זה נמצא באמת מלמעלה, ואני תוקע במזלג בחתיכת הפוח אדמה או בעוף שנמצא למעלה ומוציא אותו, כך שלא נוצר מצב של ערבול, לא, לא, זה באמת בסדר. אם זה לא מזיז את התפשילים, אז זה בסדר. עכשיו נשאלת שאלה מעניינת, להראות מים חמים מכלי ראשון לגדרת תפשיל שעל האש. כתוב בשולחן ערוך, המשכים בבוקר וראה גדרתו שנצטנקה הצ'ונט במצב שסיכון גבוה הולך ומתייבש לי ונשרף לי עד שאני אגיע לצ'ונט, עלול להיות מצב שיהיה שעה מזמנות צ'ונט, כן. אז מה העצה? כתוב בשולחן ערוך, המשכים בבוקר כדי שנצטנקה יכול לקחת מים חמים, אם יש לו איזשהו מיכה ממים חמים, להביא אותו לפה ולשפוך לתוך הצ'ונט, או לאיפה לקחת את הצ'ונט ולשים אותו מתחת למיכה ולפתוח את הבאר שיכנסו המים החמים ישירות לתוכו. כמובן שבדבר שהכל מבושל כל צורכו, אבל אמרנו שאסור להגיס, נכון? להרבב ממש אסור, מייגיס אסרו חכמים גם בברוש הכל צור כה. אז נכון שהצ'ונט נמצא על האש, אבל כשאתה מתחיל לשפוט לתוכו מהקומקום מים, אז נוצרת ערבובילציה רצינית מאוד, עליונים למטה ותחתנים למעלה, ואז לכאורה ממש מצב של מייגיס. אז יש פוסקים שדעתם שגם שלהראות מה יכולים לשאול תפשיל, אז צריך לעשות את זה בנחת. אומנם כתוב בשולחן ערוך שמותר את הפעולה לעשות בעיקרון מצדין הבישל, אבל השולחן ערוך לא מדבר על זה, אבל אתה צריך לשים לב לעשות את זה בנחת, לא בקילוח שזרם חזק שיעשה באמת את הערבוב. כמובן שאם כבר הסירו את הגדרה מהאש, אתה רוצה להוסיף מים, זה בוודאי שאין בעיה, וכשזה על האש ממש ששם המייגיס, עיקר הדין הכי חמור זה מייגיס ממש כשדבר נמצא על האש, אז שם אני זה. אבל הפוסקים אחרים טוענים שולחן ערוך היה צריך לשים לב לדבר כזה, או שולחן ערוך או הנושא כן מסביב, כשהשולחן ערוך סותם ואומר המשכין בבוקר ורק דרת השנית צמקה, אז יכול להוסיף לתוך המים, אז צריך לשים מישהו סטופ קטן, אם לא השולחן ערוך בעצמו, אז אמר גם אברום, אתה עושה לי, רק רגע, אבל תעשה את זה בזהירות. יש כלל, בכללי הפוסקים, שאת הספר שחיברנו על כללי הפוסקים והורד, מועז הקן משתמש בעצמו בכלל הזה הרבה פעמים, שפוסק שהוא סותם את דבריו ולא מסייג אותם, אז זה סימן שהוא לא, שסבור שלא, שאין את ההסתגרות, אבל זה תלוי אומר. אם זה דבר שהוא לא שכיח ממש, זה יכול לקרות אי פעם, אז זה לאו דווקא. אחרת כל מה שהרמב"ם לא כתב, נגיד שהרמב"ם חולק, הוא סובר שזה מותר, והוא ראה שברמב"ם לא כתוב, שאני יודע שבדרייב, שבניין טק צריך, כל מיני דברים. כלומר, זה הכלל אומר ככה, א', שהפוסק מדבר על הנושא, שיש פוסק בכלל לא מדבר, זה לא אומר מה הוא סובר בכלל בעניין, אבל הוא מדבר, ויש משהו מסוים בפעולה הזאת, שזה שגרה, זה דבר רגיל, זה לא מציאות היפותטית שקורית אי פעם במשהו, וזה אומרים מדשוסקי שמע מנה דלא הסביר עלו. השתיקה של הפסוק אומרת שלא סביר. וכיוון שבעניין הזה הפוסקים לא כותבים שום הסתייגות, נכון, הפוסקים בוחרים את הקצוס, השולחון, ושפיינשטיין, פוסקי הדורות האחרונים כבר התחילו לשים לב ולשאול מה קורה עם העניין הזה. אבל איך שלא יהיה, שחונוך אומר לבן אדם מה לעשות כשהצ'ון שלו יצטמק, ולא מסייג אותו, תעשה את זה לאט לאט, תעשה את זה, לא, אל תשפוך מלמעלה, תתקרב קצת יותר אליי. הפנים. אז לכן לכתחילה למה שלא נהיה בצד הבטוח, כמו שאומרים, אם יש פוסקים שסבורים שצריך לעשות את זה בנחת, נעשה את זה בנחת, אבל מעיקר הדין חייבים להיות רבה שזה מותר, איך שלא יהיה הסבר מדוע. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש בייגיס במשקים? אנחנו דיברנו שיש דבר מאכל, מאכלים, כן? אז יש לך תפשיל, יש בתוכו רוטב, יש בתוכו ירקות, יש כל מיני דברים, אתה מתחיל להוציא, אתה מערבב, אתה, אבל יש לי משקה, הנה פה יש לי סיר עם מים, ואני, האם יש מייגיס גם במשקה, או שזה רק בדברי מהדברים שבתוכו גם כן חתיכות, מאכלים וכיוצא בזה, לא רק משקה. אז ככה, אם זה כבר מאושר כל צורכו, ויש פוסקים שסבורים שגם שנמצא ממש על האש, אין מייגיס במשקים. אז אם אתה תרצה להכניס לתוך ה, יש לך איזשהו סיר עם מים, ואתה תרצה להכניס לתוכו איזשהו מצקת ולוציא מתוך המים, אין לך איזה שום בעיה, כן? אז כיוון שאין מייגיס במשקים, יש פוסקים שחומקים על זה, זה פשוט מזר ובסבור ככה שיש הבדל במים למרק. ברגע שמדובר ממרק, מרק הוא תפשיל, נכון שהוא תפשיל שהוא כולו מים בעצם, אבל הוא תפשיל, לא פלוק. חכמים לא עשו חילוקים, לא אמרו לנו שתפשיל יש בתוכו מים או יש בתוכו ירקות, יש בתוכו בשר, לא כתוב, כתוב שיש קדרה שנמצאת על האש, קדרה שהורדת, מייגיס, כל הדינים לא כתוב, ברגע שאתה, אל תיכנס לסיפורים, נכון? אבל כשמדובר במים ממש, אומר ייתכן שמים זה לא תפשיל, ממילא ייתכן בהחלט שבמים אפשר להיזהר, הוא רק מציע שלא לעשות ממש מייגיס ממש, ככה להרבב את המים, אבל רק להוציא את המים, שזה לא מייגיס ממש, רק זה פעולה שיוצרת את העניין של המייגיס, אפשר להקל במשקים. שאלה נוספת נשאלת בדיוק בצד ההפוך, שיש לך דבר שהוא רק יבש, אורז יבש, יש לי סיר עם אורז, אין בתוכו טיפת מים, יש מייגיס גם ביבש, יש לי קוגל, כן? כן, יטריות, יטריות שנמצאת על תבנית, על הפלטה, אני רוצה לערבב את זה. יש בעיות של מייגיס גם ביבש? אין, הפרימיגונים מסתפק בזה. הוא מעולה, כשיש נוזלים בתפשיל, אז יש איסור של מייגיס. ונפקים מליקם שאומרתי, או, שחוק לך על הפלטים מותר לעבר. ומכיוון שנחרה ברורה בדבר, עד הרב, שוב, סתימת הפוסקים שלא חילקו, וזה גם כדבר רגיל, שנאב דווקא תפשילים כולם עם רוטם, משמע שלא סבורים לחלק, כמובן שהפרימיגונים מסופק וסתימת הפוסקים יכולה מוכיחה שזה לא יכול להיות שזה יהיה מותר ושלא יספרו לנו, אז צריך לנהוג גם בדבר יבש לחומרה לכתחילה, לא לערבב ממש. אז אם נצא להוריד חתיכת קוגל מהתבנית קוגל שיש לנו על הפלטה, אז לחתוך חתיכה ולהוריד, עד כדי כך לא נחמיר, אבל להרבב שם את היתריות או להרבב אורס, זה בהחלט יש מקום להחמיר, כפי שמענו, פרמגון מסתפק, ושאר הפוסקים לא מחלקים, אז צריך לנהוג לחומרה. עכשיו, כפי שאמרנו, יש שהקציר נמצא על האש, שאז אסור לא להרבב ולא להוציא מתוכו, כשהסיר הורד מהאש, אסור להרבב, אבל מותר להוציא. מה נקרא שהגדרה הוסרה מהאש? אז כפי שם, בפנים שמותר, מותר גם אם הגדרה לא הוסרה לגמרי מהאש, היא מונח עדיין על הפלט או על הבלך, אבל היא הורחקה למקום שבו התבשיל לא יכול להגיע לכדי חום שהיא צולבת בו, זה כאילו הורדתי אותה מהאש. ושם מותר לי להתעסק בזה כמו שהיא כאילו ניצטר על השיש. מה מותר לי? כלומר, היא מותר להוציא, רק היא אסור להרבב. ולכן זאת עצה טובה למי שנמצאים במצב יש סיר גדול שלהוריד אותו ולהחזיק אותו עד שנוציא את כל מה שנדרש, או שהאישה נמצאת לבד עכשיו, או מי שמתעסק בזה אין לו מי שיעזור לו שאחד יחזיק את זה ואני יוציא וימזור לכולם, ובצד שני אני לא רוצה להוריד אותו ולשים אותו על השיש, כי אז אני לא יכול להחזיר אותו. אז מה ההצעה? תרחיק אותו, אם יש בפלטה שלך או בבלך של האש יש מקומות שכשאתה נוגע שם עדיין חם, אבל החום, אז זה לא חם כל כך, זה חם שהצולדת בה נרתה, אבל שם תשים את הסיר הזה להתבשל, אי אפשר לבשל בחום הזה, זה לא יכול לבשל, זה יכול, זה חם עדיין שהצולדת במקום, אבל לא יכול להביא את התפשיל לכדי הצולדת בו. ואז אתה נמצא במצב כזה שמבחינת המגיס כאילו הורדת אותו מהאש, כרגע אמרנו, כן? אבל מבחינת להחזיר זה נקרא שזה עדיין נמצא על האש, כי האדמו"ר הזקן בקונטרסחון אומר, ושם זה אחד המקומות הנדירים ששופכים אור, עד כמה שאפשר לקרוא לזה אור, מה, 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 מה קורה עם הסוגריים באדמו"ר הזקן? מה הכוונה? הרי יש כמה מקומות שיש באדמו"ר הזקן, המון מקומות סוגריים, אז יש כל מיני הסברים. יש את ההסבר הידוע שכותב אחיו של האדמו"ר הזקן, שהוא שמע מפיו שמה שהיה לו ספקות הוא שם בסוגריים. יש כאלה שומעים שדברים שהוא לא מצא בפוסקים אחרים הוא שם בסוגריים, אבל יש דברים שהוא פשוט חזר בו. האדמו"ר הזקן התכוון פשוט שהוא כתב משהו ואחרי כן הוא חזר בו והכניס בסוגריים, והייתה הוראה למדפיסים שיכניסו את הסוגריים ויוציאו את מה שהיה בחוץ, הם לא עשו את זה. אז המקום היחיד שזה נשאר לנו למזכר את הדיום הזה זה בקטע הזה שהאדמו"ר הזקן בפנים כתוב שהגדר הוא שהתבשיל יגיע לכדי הצולדת בו, כן? ובקונטסחנו, ובסוגריים כתוב שהמקום חם יצולדת בו, והאדמו"ר הזקן כותב בקונטסחנו מסביר וכותב ויש למוחקו בפנים, כתוב בפירוש בקונטסחנו, למה זה נשאר בפנים? הסוגריים האלה האדמו"ר התכוון שימחקו אותם, והוא כתב במפורש ויש למוחקו בפנים, אז למה לא מחקו? התפיסו לנו את זה ככה כמו שהוא, עם הסוגריים, עם ההוראה, ויש לו מחקו בפנים. הקופונים, זה מאוד מעניין, אני זוכר ש... אני מספר לכם את זה קוריוז, כשהייתי צריך לעשות מבחן לסמיכה, שיהיה לי רשות לפסוק שאלות, אז אחד ממוריי ורבותיי, אני בדל החיים היה הגרום מאיר ברנזופר, בעל קנה בוסם, בגדולה הפוסקים, שהיה לנו בדור החולף. אז הוא עשה מבחן סמיכה, בדרך כלל הוא התחיל את השולחן ערוך, שואלים שואלים לשולחן ערוך, הוא עשה מין נקרא לזה טריק, הוא קרא לבן שלו והוא היה גם פנקסים של השאלס וצ'ובס שצריך, שהיום כבר מודפסים, אבל אז הם היו עדיין בניירות בפנקסים, ונתן לי רשימה של שאלות בלי תשובות שאני אכתוב צ'ובס על השאלות שהוא כתב בהם. אז אני זוכר שהדבר הזה המסוים כתבתי לו שבקונטסה כתוב קר וקר, ואחרי כן הוא ממש הודה לי, הוא אומר לא ידעתי מה קונטסה כאן הזה, הוא ידע מה שכתוב בפנים השולחנו, פשוט שהוא מאוד כל כך היה שמח ומאושר שהעיר את תנא וקונצה. כל פנים, מה הכרעה שוב? בנוגע לדיני, יש דיני בישול בשבת ומעל מוקם בקונטסה הכנסה, ויש דיני שיהיה וחזור. שיהיה וחזור ובישול זה שני דברים. שיהיה וחזור זה להחזיר דבר שהורדת מהאש, זה איסור אחד עם הטעמים והעניינים שלו. בישול זה בישול, אבל מה שנוגע לבישול נוגע אם המקום יכול שם להתבשל הדבר, כן? אם החום של המקום ההוא הוא כזה שדבר שאתה שם אותו שם, אם הוא ישכב שם מספיק זמן הוא יכול להתבשל שם, אז כל מה שנוגע לדיני הבישול והמגיס זה הרי בעיה בדיני בישול, נכון? שעל ידי המגיס נוצר בישול. אז אם זה נמצא במקום שאולם חם היא הצולדת בו, אבל הוא לא יכול להביא את התפשיל הצולדת בו, אז בששאר דיני בישול כאילו נמצא לה מצפה. אבל כשמדובר על דיני חזור, חזור זה בגלל שנראה כמבש. אז הוא אומר שהמקום הוא חם, היא הצולדת בו, זה עדיין. אז אם המקום הוא חם יוצאת בזה כבר נחשב כאילו זה עדיין נמצא לאש. אז לכן אני אומר שוב, זה תריצה שאם יש סיר גדול ואנחנו נמצאים לבד ואין לנו מי שיעזור לנו גם להחזיק את הסיר וגם להוציא ממנו, אז אנחנו רוצים להוציא ממנו חלק מהצ'ון, מגיעים בלי שעות אחרי הטיש מנהג ידוע של חסידים, מגיעים הביתה אחד בלילה, אין מי שיעזור לי, יש סיר מכובד על ההצעה, רוצה להוציא ממנו קצת, להוציא ממנו אסור בגלל מייגיס, אני אוריד אותו, מי יחזיק לי אותו, זה ייפול על הרצפה, אז אני אשים אותו על השיש, אני לא יכול להחזיר אותו, נו בבוקר יקומו כולם, יראו שהצ'ונט על השיש, יותר לא חסר, והלך עליו. אז מה יצא ייעוצו? תרחיק אותו במידה, ועל הפלטה שלך, או על הבלך שלך, יש מקום כזה שהוא די מרוחק, שאתה נוגע שם עדיין יצולדת בו, אבל זה לא יכול להביא את התפשיל, תפשיל ידי יצולדת בו, אז שם אם תרחיק אותו לשם, אין בעיה של מי גיז, ולכן להוציא מתוכו תוכל, וגם אם לך מותח איך להחזיר אותו, כי בגלל החזור הנוגע, החום של המקום. יש את הרצה שדיברנו גם בשיעורים הקודמים, שדיברנו על דיני חזור, במידה וזה יכול לעבוד, לא תמיד זה הולך, תלוי, שאם אנחנו מורידים את הסיר, אבל לא מניחים אותו על השיש ככה, מניחים אותו באופן שהוא חייב את העזרה של היד שלי כדי שהוא לא ייפול, כבר שהוא נמצא ברובו ככה באוויר, ואני מחזיק אותו ביד אחת שלא ייפול, אז זה נחשב שזה עדיין כאילו עודנה בידו, כיוון שלולי היד שלי זה היה נופל. אנחנו מדברים עכשיו על עוד דברים שהכותרת של השיעור של היום, דברים שממהרים את תהליך הבישול. אז דיברנו בנוגע לעניין המגיס, שעניינו הוא שהדברים על ידי הפעולה הזאת יגרום שדברים יתבשלו מהר יותר. עכשיו אני רוצה להוציא תפשיל מגדרה ומים ממחם, אם לא יתבשלו עדיין כל הפריטים שבתפשיל, כל צורכם ומעל האש, אסור להוציא גם את אלה שכבר מבושלים כל צורכם. יש לך גם פה סיר, יש פה, אני יודע, יש פה שעועית היבישה, לוקח לה כמה שעות עד שמתרככת ומתבשלת. אבל יש פה גם כן קצת קישועים וירקות, שאני רואה שהם כבר מבושלים כל צורכם. אני לא אגע ב... אני לא אעצר כאן, נעזור את המגיס, טוב, אני מוריד אותו מהאש, מחזיק אותו ביד, ואני רק רוצה להוציא, לא, אם זה לא מושך רוצה לעשות, מוריד אותו, כן? אבל אני רוצה להוריד מתוכו עכשיו איזשהו דבר שהוא בעצם כבר מבושל כל צורכו.
תפוח אדמה.
התשובה היא, אם יש בתוכו משהו שלא יתבשל כל צורכו, אסור להוציא גם את אלה שמבושלים כל צורכם, גם אם נזהרנו בדיני המגיס. למרות שרק, מדוע זה? כמות קטנה מתבשלת מהר יותר, כמות גדולה מתבשלת לאט יותר, כאשר בתוכה יש גם את הדברים הללו, אז ייקח לו יותר זמן, ברגע שמעטת מהכמות, אז העסק יעבוד מהר יותר, ואותו דבר מים, יש לך מים שכבר אתה רוצה להוציא מהם, כאילו אתה עכשיו צריך מים פושרים, לא צריך מים חבים. אבל המחם שלך שמת אותו לחימום בקרוב ממש לכניסת השבת, עשית את ההכנות לשבת, את השינה בערב שבת תענוג עשית בעצמך והצלחה מופלגת, ואתה מתעורר, אתה צריך לשים מהאמת הזה, ואז כשנכנסה השבת אתה עושה קוק לשקוס מים, הורדת מתוכו קוס מים, מה עשיתי? לא עשיתי לו מגיס ולא כלום. אבל מה, כאשר יש במחם כמות כזאת של מים, ייקח לו בוא נגיד 50 דקות להתבשל, וכשיש לו כמות כזאת של מים, ייקח לו 49 דקות להתבשל. הדקה הזאת שזה להתבשל מוקדם יותר בגלל הכוס מים שרצית, אתה עשית מה שקוראים פעולה שממהר את התהליך הבישול. ולכן כותב מישל פיינשטיין באמת שהוראה שכדאי שכל אחד ישים לב שלפני השבת שכבר המים יגיעו למעלת החום הרצויה, כדי שלא יחריכם בעיות שמתשיקחה וכיוצא בזה, האדם ימעט מהכמות ויגרום לכך שיהיה מתבשל. בשעת עכשיו עוד יש לנו כמה דברים, ובזה עוד מעט אנחנו נסגור את כל הנושא של מהירות תהליך הבישול. כיסוי קדרת תבשיל ומחם. יש לך סיר שנמצא על מקור החום, פתחת את הסיר, כשאתה מכסה אותו בחזרה, סיר פתוח כידוע לא כל כך מהר מתבשל, ולא כל כך הולכים העניינים. כאשר הוא סגור אז זה ממהר אותו. אז ככה, אם הגדרה נתבשלה והכל צורכה, הכל מרושל ב-100%, מותר לפתוח? בטח. לסגור בחזרה אם מותר או לא, לכאורה מה השאלה? הכל מרושל, הכל צורכה, מה יכול להיות רע? אבל בפוסקים שמו לב לדבר מעניין, כאשר הגדרה מגולה שוקט שם העסק. כשאתה מכסה אותה, זה מתחיל לרבול לפנים. אם אמרנו שאסור לעשות מגיס בשבת, דנו הפוסקים, פסקו שמותר, אבל נסביר מה הם נתפסו, על מה הם חשבו, מה הייתה הבעיה שלהם. שלכאורה, כל פעם שאתה פותח את הסיר, אתה גורם שכל מה שנמצא בתוכו שוקט. כשאתה מכסה אותו ובפנים החום מתרטר והסיר נעול יותר, אז מתערבל ומתערבל ומתערבל ומתערבל, כי אתה יוצר פעולה של מייגיס בזה שאתה חוזר ומחסה את הסיר. אף הפיכן עם כל הפוסקים שמותר לחסות אותו למרות שהיא על האש. ושוב, באותה הסיבה שבאנו מקודם, כשמה שלא מצינו בכל הפוסקים שמדברים על כל מיני אופנים של הוצאה מהסיר והחזרה מהסיר וכל הדינים של הבישול, שמישהו יגיד, היי רגע, אסור לחסות חזרה הסיר שפתחנו, כיוון שסתימת הפוסקים אומרת שמותר. כנראה, כפי שאמרתי לכם בתחילת השיעור, מי שהיה פה, הבודדים שהיו בתחילת השיעור, שאמרתי לכם שהסברות של מייגיס, למה פה כן מייגיס וזה לא מייגיס ופה אסור ושם התירו, גדולי הפוסקים הקדמונים אומרים שאחרי כל ההסברים שזה מתערבל ומה שלמעלה יורד למטה, אנחנו רואים במקומות מסוימים שזה לא עובד ההסבר הזה, שלכאורה צריך פה לאסור, פה היה צריך להתיר, ואז זה מין תעלומה כאילו בדיוק מה התכוונו חכמים ביסור המגיס, ולכן אנחנו נצמדים לפסק ההלכה. שוב, מותר לפתוח סיר ולחסות אותה, אבל אם יש משהו בסיר הזה שלא יתבשל כל צורכו, אז בוודאי שזה בישול, כי כשהסיר פתוח ייקח לו עוד כמה דקות להתבשל, אולי אפילו יותר מכמה דקות. כשאתה מחסה אותו אתה ממהר את תהליך הבישול, אין לך מהירות תהליך הבישול יותר טוב מזה. ולכן לא לפתוח את הסיר אם אתה חושב לחסות אותו שוב, קודם אתה לא בתור ב-100% שכל מה שבתורו יתבשל כל זוכו. ואם פתחת ומסתבר שחשבת ורצית וטעית מה לעשות שבפנים יש עוד כמה חלקים סובבים שעדיין לא התבשלו כל צורכם, אתה חייב להשאיר את הסיר פתוח. אם אתה תחסה אותו, מיהרת את תהליך הבישול, וזה חילושה בשפת לשון.
אם זה דברים
שלא נמדה יחידה
כמו שהם, כמו גזל לדוגמה או משהו, גם חילים להיות מושלים כל צורכם?
לא הבנתי, מה?
אם זה דבר שראו
להיחידה
כמו
שהוא, זה משנה. לא משנה, בפירוש לא משנה. עכשיו, אותו דבר, להוסיף על הגדרה בגדים באופן שאין הטמונה, כי היה לנו שיעור או סדרה, כמה שיעורים, נכון? היה בני הטמנה, הטמנה מותרת, אופן ההתמנה שמותר, אבל לא משנה, כל, אתה מוסיף בגדים על הסיר שנמצא על האש, כן? אז אתה גורם בכך שהסיר מחזיק את החום יותר טוב בתוכו. כל הוספה, או שנגיד שזה כבר מכוסה בבגדים, אתה רוצה להוסיף עכשיו עוד כמה דברים. ככל שאתה חונק יותר את האפשרות שהחום יברח, אתה מאפשר לחום שבסיר למהר את הבישול בשניות או בדקות או איך שלא יהיה, כן? אז לכן להניח על הגדירה הבגדים או להוסיף הבגדים שמכוסה בהם, אם זה לא מבושל עדיין כל צורכו, גם אם אין איסור התמונת, אבל יש בעיה שממהר בישולו. אז אם אשר יש בפנים מבושל כל צורכו, אתה צריך לדעת לידי התמונת. אבל אם משהו בתוכו לא מבושל כל צורכו, אתה נמצא לדבר הרבה יותר חבור מהתמונת. התמונת זה גזיר, שם, יוב על האט מברם, אז יוב על אחת, אז וכולו וכולו. מה שאין כפה, אתה מבשל בשעה בשכה, זה שלום שהשם ישמור ויציל אותם. עכשיו, המשנה ברורה, אנחנו בשיעור נוהגים להוסיף את הפסק שלו, בשני הסיפים האחרונים שאמרנו, זה נוגע לחסות חזרה סיר שפתחנו אותו, ובנוגע להוסיף על, 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 על הכיסויים של הסיר שסמרטוטים ומה שלא יהיה, הוא אומר שהוא מחמיר מאוד, הוא אומר שאסור לא רק כשהסיר נמצא על האש, גם אם הורדנו אותו כבר מהאש, והוא נמצא עדיין פה בכלי ראשון, כן? קולו והתפשיט נמצא בכלי שאת סודד אז בו, אני, אם אני גורם לו, אם פתחתי אותו, כן? פתחתי, הורדתי את הסיר מהמרק מהאש, לא על מנת להחזיר, זהו זה, רוצים? פתאום אני שם לב שבתוך הסיר יש דברים שהם עדיין לא התבשלו כל צורכו, אסור לי לשוב ולחסות את הסיר. או אם הסיר מכוסה עדיין, אני רוצה לשים עליו כמה סמרטוטים, רק כבר לא נמצא לאש, אז התמונה, וכשזה כבר לא נמצא מקור חום, אז יש שתי כללים, איך שמותר, אבל לך אסור, כיוון שהסיר הזה עדיין לא מבושל כל צורכו. אז דעת המשנה ברורה שזה אסור לא רק כשהגדרה על האש, אלא גם כשהורידו אותה, כל הייתה שנמצא בכלל שעצרת בו, זהו דעת המשנה ברורה. ופה בסוף אני מביא ש... פוסקים אחרים לא סבורים כך, רק שנייה בוא נראה. כיסוי, שיטת המשנה ברורה, שיטת המשנה ברורה, ביר הלוך הוא מביא מבסמה בנער שולם, שכך גם מוכר בביר הגרו, כן, אני מוסיף לו עוד הוכחות מביר הגרו, אבל שהמוגנבון והדמור הזקן, הם התירו כשזה לא על האש, ואם מישהו שואל את עצמו למה, אז בספר, בפרק התמונה בספר, אנחנו מדברים על זה, מסבירים את זה בעריכות. אבל המה, לא הלמה, זה המה, של דעת אדמו"ר הזקן והמוגן אברום ועוד סבורים שכרגע שהורדנו אותו מהאש, למרות שזה נמצא בכלי ראשון, מותר לשוב ולחסות אם פתחנו, או מותר להוסיף על הכיסויים, דעת המשנה ברורה, ועל בשם הגרו, ועוד פוסקים שזה אסור. עכשיו, כמובן שכשאנחנו רוצים להזיז את הסיר ממקום חם פחות לחם יותר, הרי ידוע שאם יש תפשיט מבושל כל צורכו, מותר להזיז אותו, למשל בליל שבת אין לנו מספיק מקום על הפלטה או על הפלך, אז מה שאנחנו צריכים היום בלילה נמצא יותר קרוב למרכז החום, והדברים שיכולים לחכות בסבלנות הם קצת רחוקים יותר, אבל כל עוד הם נמצאים במקום שיכולים גם שם להמשיך להתבשל והם מבושלים כל צורכו, אז מותר להזיז מקום למקום. כשאתה תוריד את המרק אז היא תוכל לקחת את הצ'ון ולשים אותו יותר למרכז, או את הקוג להזיז, ואתה יכול להניע שם דברים או לא לחזור, כל עוד הם מבושלים כל צורכם, למרות שהם קצת יותר רחוקים ועכשיו הם יותר קרובים, במקום פחות חם ויותר חם חולו, אין בעיה, כל עוד מבושל כל צורכו, וכל עוד מדובר במקום שהוא יכול גם שם להגיע להצוללת בו. אבל אם יש משהו בסיר, שוב אנחנו חוזרים לאותה בעיה שעליה אנחנו מדברים במהלך כל השיר היום, אסור למהר בישול. אז ברגע שאתה עושה פעולה כזאת, אם זה היה קצת רחוק יותר, זה עדיין נמצא במקום מצוין, זה גם שם יכול להתבשל. אבל מתי זה יתבשל? עוד כמה שעות. אתה מקרב אותו יותר לאמצע, יש פה משהו שלא מבושל עדיין כל צורך, אתה ממהר את בישולו, וזה אסור. ולכן צריך לשים לב, אנחנו עכשיו בקיץ, אבל יהיה חורף, ככה כתוב, חוק השמיים ואורץ, נכון? אז שיש קיץ וחורף וכורף וחורף. אז לפעמים יש, אם יש לנו בבית עסקה, יש רדיאטורים, כפי שקוראים לזה פה בארץ, אלא... אז אם זה פתוח בחמישה חדרים, אז כמובן שעד שזה מחמם, קיצר זה סיפור. אז זה נשאר פתוח, שבת שעברה היה לנו הרבה אורחים, אתמול היה אורחים, אבל עכשיו בלילה רק אני נמצא עם אשתי ועם הילדה, אז פה חבל, נסגור כמה רדיאטורים כאלה בחדרים, כדי שזה יהיה ממוקד רק על החדר שלנו, כן? אז צריך לדעת שאם זה כבר נמצא עכשיו במצב שזה מבושל, כלומר זה כבר הגיע, כל מה שנמצא בכל הרדיאטורים כבר הגיע ליד סולדת בו, שדברנו בשיעור שזה עכשיו מבושל כל צורכו, אבל זה שאתה סוגר כמה, אפילו סוגר רק אחד מהם, אתה לא ממהר את בישולו, כי כבר מבושל. אבל אם זה נמצא, אתה נזכר בתחילת הלילה, אוי חבל חבל, עוד לפני ש... בוא נסגור. אתה יודע מה שאתה עושה. כל המים שבכל הרדיאטור, עד שהם יגיעו לבישול, זה ייקח להם איזה שעה. עכשיו שסגרת, אז 4-5 מקומות, זה ייקח חצי שעה. איך קוראים לזה? ממהר, תהליך הבישול. עכשיו נדבר, יש לנו שיעור מיוחד על כלים שונים בבית, מה קורה בנוגע לזה שהמקור העסקה נדלק ונרבה מהר יותר, פחות יותר, אבל אנחנו נעצור פה. אנחנו סיכמנו בשיעור הזה את המצבים שכדי צריך להיזהר מאוד שיש משהו שלא מבושל כל צורכו, לא לגרום לו בפעולה כלשהי למהר את בישולו.